פסחים דף פי זין, מתחילים בעזרת השם, פרק שמיני במסכת פסחים, פרק האישה. הפרק שלפנינו הוא פרק רביעי מתוך חמישה פרקים שעוסקים בדיני קורבן פסח. חמישה וחצי דפים שעוסקים במה שמייחד מאוד את קורבן פסח, שהוא נאכל למנויו. רק אלה שנמנו על הקורבן פסח, הם יכולים לאכול, הפסח נאכל בחבורה. לפני שמקריבים אותו כבר צריכים לצרף את כל אלה שהולכים לאכול מהקורבן, לשבת יחד בליל הסדר, ולשמם שוחטים את הקורבן פסח. אחר כך אי אפשר לצרף חברים חדשים לקבוצה, לחבורה, ואלה מהחבורה לא יכולים ללכת להצטרף לקבוצות אחרות, אלא הם החבורה של הקורבן פסח הזה. הפרק שלפנינו יעסוק במגוון שאלות, כמו מי יש לו סמכות לצרף את החברים לקבוצה הזאת, לחבורה הזאת? האם אפשר עדיין להתחרט? אדם שמינו אותו לקבוצה אחת, עד מתי הוא עדיין יכול להתחרט וללכת לקבוצה אחרת? מתי אפשר להימנות? עד מתי? מתי זה כבר מאוחר מדי? את מי אפשר לצרף? אדם שהוא טהור, הגבלות מסוימות. כמה זה הגודל של הקבוצה הקטנה ביותר, החבורה הקטנה ביותר. והמשנה שלפנינו, המשנה הראשונה עוסקת בשאלה אם אחד צירפו אותו לשתי קבוצות, הוא מנוי בשתי חבורות, אז איזה חבורה באמת מכריעה, לאיזה חבורה הוא באמת שייך, איפה הוא אוכל את הקורבן פסח בליל הסדר. אומרת המשנה, האישה בזמן שהיא כבר בבית בעלה נשואה, כבר לפחות שנתיים, היא נמצאת בבית בעלה, אם שחט בשבילה עליה גם בעלה, וגם שחט בשבילה עליה גם שחט אביה, אז תאכל משל בעלה, כי מן הסתם היא מתכוונת לאכול עם בעלה. עכשיו, בזמנם היה המנהג שאחרי החתונה, שנה ראשונה, האישה הייתה הולכת לאכול סעודת ליל הסדר אצל אביה, ככה היה המנהג. אז לכן, הלכה רגל ראשון אחרי החתונה לעשות את חג הפסח בבית אביה, כמו שכל אנשים היו אז בזמנם רגילים לעשות, אז זה שונה. אז אם שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה, זה לא ברור שהיא שייכת לשל בעלה, כי הם רגילות היו ללכת לבית אביהם. לכן תאכל במקום שהיא רוצה, באיזה מקום שהיא בוחרת, אם בבית אביה, אם בבית בעלה. מקרה נוסף של אחד שהיו שניים שצירפו אותו לקבוצה שלהם, יתום לו עלינו, ששחטו עליו שני אפוטרופסים. יש לו שני אנשים שהתפקיד שלהם לדאוג שלא יבזבזו את הכסף שלו, שהוא קיבל בירושה, ולדאוג לו שיהיה לו איך להתפרנס. והם דאגו לו, שניהם, וכל אחד מינה אותו לחבורה אחרת לקורבן פסח. על איזה חבורה הוא באמת מצטרף? יאכל במקום שהוא רוצה. איזה קורבן שהוא יבחר, איזה חבורה שהוא יבחר, שם הוא יכול להצטרף. יש אנשים, חבורה של אנשים יותר עדינים, חבורה של אנשים יותר שמחים, יבחר לעצמו. מקרה שלישי, עבד, עבד לא יהודי, שבא לעבוד אצל עם ישראל, זה נקרא עבד כנעני. ברגע שהוא בא להיות עבד, אז היו מעבירים אותו תהליך מסוים של גיור חלקי, גיור שהיו מגיירים עבד, ואז הוא מחויב במצוות מסוימות שבתורה. אחד מהמצוות שהוא מחויב בהם זה מצוות קורבן פסח. והוא היה עבד כנעני ששני יהודים קנו אותו. אז הוא עבד של שתי שותפים, שני שותפים. וכל אחד מינה אותו לקורבן פסח שלו. האם הוא יכול לבחור לאיזה ללכת? אז תלוי. אם הם שני שותפים, אנשים טובים, אנשים נחמדים, שמוכלים אחד לשני, הם נותנים שהחלק שהעבד שייך אליה, נאמר שותף אחד, הוא מוכן שהחלק של העבד ששייך אליו, הוא מוכן שיוכל את הקורבן פסח ושימנה אצל השותף השני, אז זה בסדר. אז גם כאן הוא יכול העבד לבחור איזה חבורה הוא רוצה לאכול. אבל במקרה שלנו מדברים פה על שני שותפים קשים, שותפים קשים מאוד, שכל אחד מהם לא מוותר. את החצי עבד שלך אני רוצה אצלי. והאור אומר, לא, את החצי עבד שלך ששייך אליי, אני רוצה שיהיה אצלי. אז הוא לא יכול להיות מנוי בשום קורבן. למה? כי החצי שהוא שייך לאדון הזה, הוא לא יכול להיות שייך לאכול מהקורבן פסח של האדון השני. והחצי ששייך לאדון השני לא יכול לאכול את הפסח של האדון האחד. אז לכן לא יאכל משל שניהם. אחד שגם היה עבד של שני שותפים, אבל אחד מהשותפים שחרר אותו. אז עכשיו הוא עבד רק של שותף אחד, אבל הוא לא לגמרי שייך אליו. אלא אותו חלק שהוא היה שייך לשותף ששחרר אותו, הוא זכה בו. העבד עצמו זכה בעצמו. ברגע ששחררו אותו חלקית, אז חצי ממנו כבר משוחרר. אז מי שחציו עבד וחציו בן חורין. והרב מינה אותו בקורבן פסח שלו. אז אם העבד לא רוצה לאכול משל רבו, לא יאכל משל רבו. למה? אז יש מפרשים שמסבירים שזה תלוי בעבד. הוא לא רוצה לאכול משל רבו, אבל אם הוא כן רוצה, אז הוא יכול להימנות על של רבו. יש מרש"י נראה שהוא אומר, שמן הסתם האדון לא מעוניין שהחצי שהעבד הזה הוא בן חורין, הוא משוחרר, החצי משוחרר, הוא לא רוצה לשחוט לצורך החצי הזה את הקורבן פסח. אז לכן העבד, שהוא חצי עבד, לא יכול לאכול מהקורבן פסח של רבו. אבל כמובן שאם רבו כן מוכן שזה שהוא חצי עבד, גם החצי שבן חורין שבו יאכל אצל האדון, בוודאי שהעבד הזה יכול לאכול קורבן פסח בבית רבו. הדין הראשון במשנה למדנו, אישה שנמצאת עכשיו בשנה הראשונה ברגל הראשון, שבדרך כלל הרגילות היא שהולכים לבית אביה, ושחטו בשבילה גם בית אביה וגם בעלה. היא יכולה לבחור לאיזה קורבן פסח היא רוצה להיות משוייכת, איזה חבורה היא רוצה להיות שם, לאכול שם את הקורבן פסח. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת היא יכולה לבחור? איזה קורבן פסח נשחט בשבילה? מה, שם התמינה יש ברירה? מה, אתה רוצה לומר שהיא יכולה לברר אחר כך, עכשיו בליל הסדר, כשכולם חוזרים מבית הכנסת, מתפילת ערבית, וההלל שבדרך כלל רגילים לומר בליל הסדר, עכשיו חוזרים מבית הכנסת, ואז שואלים אותה, תגידי, מה דעתך, קלה יקרה, את רוצה לאכול בבית אביך, או שאת רוצה לאכול בבית בעלך? ואז היא אומרת, טוב, אני בוחרת, לא יודעת, זה או משהו אחר. מה, עכשיו את יכולה לבחור? בשביל מי שאכל בשביל את הקורבן פסח? לא שייך לשחוט שתי קורבנות פסח על בן אדם אחד. מה, אתה רוצה להגיד שעכשיו יתברר, כשהיא תחליט מה היה בהתחלה, כשהיא תגיד נאמר שהיא רוצה את הקורבן של בעלה, אז יתברר שכבר בשעת שחיטה שחטו את הקורבן פסח של בעלה בשבילה, או שהיא תבחר שהיא רוצה את הקורבן פסח של אביה, אז יתברר שכבר מההתחלה הקורבן פסח של אביה שחטו את זה לצורכה. הרי יש בזה מחלוקת אדירה בין תנאים, האם אומרים שיש ברירה או לא. אז מה, אתה רוצה להגיד, להכריע שמהמשנה שלנו יש ראיה שיש ברירה? לא אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. מה היא רוצה? הכוונה בשעת שחיטה. הכוונה שהיא יכולה לבחור רק עד הזמן ששוחטים את הקורבן פסח. אבל אחרי שחיטת קורבן פסח היא כבר לא יכולה להחליט אם היא רוצה את זה או שהיא רוצה משהו אחר. שואלת הגמרא, על הסדר שבמשנה ראינו שברגל הראשון, בחג הראשון, האישה אוכלת בבית אביה בדרך כלל, לכן יש לה אפשרות לבחור אם היא רוצה את של בית אביה או שהיא רוצה את של בית בעלה. אבל אחר כך, שאר השנים, היא בוודאי רוצה את של בית בעלה, ולכן היא נמנית בצורה, בסתם היא נמנית לשל בעלה, ולא של אביה. שאלת הגמרא, אורי מינו, יש פה סתירה? ברייתא אומרת, אישה, רגל הראשון, אז בוודאי שהיא אוכלת משל אביה. לא שהיא בוחרת משל אביה או של בעלה, אלא היא נמנית רק על של אביה. במשנה למדנו שיכולה לבחור ברגל ראשון. וגם במקרה, מכאן ואילך, גם כן זה סותר. מהחג השני אחרי החתונה, אז במשנה למדנו שהיא בוודאי שייכת לשל בית בעלה. כאן בברייתא כתוב, רוצה אוכלת משל אביה, רוצה אוכלת משל בעלה. עונה הגמרא, לא קשיא, זה לא סותר המשנה והברייתא. אלא מדבר על שתי סוגי נשים. כאן הברייתא מדברת ברדופה ללך לבית אביה. בדרך כלל היא מאוד אוהבת כל הזמן ללכת לבית אביה, והיא אוהבת לעשות את החגים בבית אביה. לכן אנחנו אומרים שסתם היא ודאי הולכת לבית אביה ברגל הראשון, ואפילו ברגלים הבאים יש סיכוי שהתכוונה לאכול בבית אביה, ויש סיכוי שהתכוונה לאכול בבית בעלה, והיא יכולה כל פעם לבחור. כאן המשנה שאומרת שרק ברגל הראשון היא עדיין יכול להיות שהיא רוצה את בית אביה, ולכן היא יכולה לבחור אם היא רוצה בית אביה או בית בעלה, ומכאן ואילך ודאי שהיא רוצה להימנות על של בעלה. מדובר בשאינה רדופה תמיד ללכת לבית אביה. ואז ברגל הראשון אמנם יכול להיות שהיא תוצא ללכת לבית אביה, כי ככה נוהגים בדרך כלל, אז לכן זה ספק, אבל אחר כך מכאן ולהבא ברור לנו שהיא רוצה לאכול את סעודת ליל הסדר יחד עם בעלה. דכתיב, פסוק אומר, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. רואים מפה שיש מקרים מסוימים, יש מקרה שהאישה היא רוצה להגיד, לספר למשפחתה שהיא מוצאת שלום. היא מצאה חן בעיני בית בעלה. מה רבי יוחנן? ככלה שנמצאת שלמה בבית חמיה, כולם מרוצים ממנה שם, היא מאוד מאוד השתלבה שם טוב, ורדופה ללך להגיד שיבחה בבית אביה, לספר להורים שלה, להרגיע אותם, שברוך השם הזיווג עלה יפה. יש אומרים כתיב, שזה לא קשור למה שהיה לפני כן, יש כאלה גורסים כי דכתיב, בכל אופן יש פה דרשה מאוד יפה, הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, לעם ישראל, היום, אמנם אני מאוד אוהב אתכם, ואתם אוהבים אותי, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אבל זה לא דרגת קשר כמו ממש זוג נשוי בצורה תקינה. אבל והיה ביום ההוא נאום השם, בזמן אחרית הימים, תקראי אישי, תקראי לי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. מה ההבדל בין אישי לבין בעלי? אמר רבי יוחנן, ככלה בבית חמיה. דהיינו שהיא כבר לא כל הזמן רדופה לבית אביה, היא כבר מרגישה בנוח עם בעלה ועם המשפחה של בעלה. ולא ככלה בבית אביה, שעדיין מאורסת, עדיין לא נשואה, והיא עדיין לא נמצאת בבית אביה, והיא לא לגמרי קשורה בצורה שלמה לבית בעלה ולבעלה. פסוק אומר על עם ישראל בשיר השירים, בדרך משל, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. על איזה חלק בעם ישראל זה מדבר? מה הנמשל? אמר רבי יוחנן, זו הגלות שהיו באילם. איפה זה אילם? שושן הבירה. שזכתה ללמוד. היה שם דניאל, שהוא למד תורה לעצמו, ולא זכתה ללמד לאחרים. אז זה כמו, זה תלמידי חכמים שדומים לאישה שזכו ללמוד, אבל הם לא מניקים אחרים. הפסוק אומר, אני חומה, ככה עם ישראל, ממשילים את עם ישראל כחומה, ושדי כמגדלות. אמר רבי יוחנן, אני חומה, זו התורה. התורה היא מגנה על עם ישראל כמו חומה. ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים, שמניקים כביכול, הם מלמדים תורה לעם ישראל. והם מגנים, כמו שהמגדל, המגדלות, הם מגנים על בני העיר, ככה תלמידי חכמים מגנים על עם ישראל. זה הדרשה שרבי יוחנן דרש מהפסוק, אני חומה ושדי כמגדלות. ורבה דרש, רבה אמר, אני חומה זו כנסת ישראל, שבמשך אלפי שנים נשארו עם ישראל, שאתה יודע שיש טהרת הייחוס, לא התערבו עם אומות העולם. כמו חומה. ושדי כמגדלות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שבהם מתפללים ועוסקים בתורה, והבתי כנסיות ובתי מדרשות הם אלה ששומרים על השלמות של עם ישראל. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר בשם רב, מהי דכתיב? הפסוק אומר, אשר בנינו כנטיעים, כמו נטיעות צעירות של אילן, מגודלים בנעוריהם, זה בנינו, ובנותינו גם כן, כזוויות נטיעות, כמו דבר שהוא ממולא בדבר מסוים, תכף אנחנו נראה שזוויות זה דבר שממלאים אותה, או ממלאים אותם, אלו ואלו, גם בנינו וגם בנותינו, הקשרים, מכותבות תבנית איכל, תכף נראה מה המעלה הגדולה שלהם, מה זה הכוונה מכותבות תבנית איכל. אז הגמרת קודם כל דורשת מה השבח של בנינו, אשר בנינו כנטיים, מה זה נטיים? נטיים שלא שברו מהם עדיין שום גזע. אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. כמו נטיות שלא שברו מהם עדיין שום ענף. בנותינו כזוויות, אלו בתולות ישראל שעוגדות פתחיהן, סוגרות את פתחיהם, שומרות על עצמם לבעליהם, עד שהן נשואות. כשהן עדיין לא נשואות, הן שומרות על עצמם לבעליהם. וגם כשהן נשואות, לפי פירוש נוסף, בזמן שהן אסורות, הן שומרות על עצמם גם כן. איך אנחנו רואים שזוויות זה דבר שהוא מלא, שאנחנו אומרים, בנותינו כזוויות, שלמרות שהן מלאות בתאווה, הן שומרות על עצמם, מתחזקות בכל הכוח, ושומרות את עצמם לבעליהם, ולא באות לידי דבר איסור. איפה רואים שזוויות זה דבר שהוא ממולא במשהו? וכן הוא אומר, הוא מלאו כמזרק כזוויות מזבח. שכאן אנחנו רואים שזוויות זה דבר שהוא ממולא במשהו. ככה גם בנות ישראל שומרות על עצמם, למרות שהן מלאות אהבה, הן שומרות על עצמם מדבר איסור. אז אם כן, זה לימוד אחד שרואים שזוויות זה דבר שהוא מלא. אז מקור נוסף, היא באה איתם המאחה, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן. בכל אופן רואים שבנותינו כזוויות, זה מדבר על השבח של בנות ישראל הקשרות ששומרות על עצמם מכל משמר. אלו, ההמשך של הפסוק, מחוטבות תבנית היכל. מה זה בא ללמד? חוטבים, חוטבים עצים. תבנית היכל זה בניין של לבנים. אלו ואלו, בני ובנות ישראל הקשרים, שנלחמים ומוסרים נפש לשמור על עצמם בקדושה ובתארה, מעלה עליהם מה כתוב, אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם חושבים זה סתם? אף אחד לא מעריך את מה שאתם עושים. אוהו, כאילו חטבו עצים ובנו בניין ונבנה היכל בימיהם. הם, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותם, כמו שבית מקדש נבנה בימיהם, הם מקום להשראת השכינה, הם עצמם, עליהם הקדוש ברוך הוא יכול להשרות את שכינתו, כאילו נבנה בית המקדש בימיהם. דבר השם, אומר הנביא, אשר היה אלושיה, וגומר, זה היה בימי ארבעה ממלכי יהודה, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלך יהודה. אומרת הגמרא, בפרק אחד, באותו זמן שהתנבא הושע, נתנבאו ארבעה נביאים, היו עוד שלושה חוץ ממנו. וגדול שבכולם היה הושע, שנאמר תחילת דיבר השם בהושע. אליו הקדוש ברוך הוא הביא דברי נבואה הראשון. שאלת השאלה, מה פוש ראשון? וכי בהושע דיבר תחילה, והלא ממשה עד הושע כמה נביאים? היה ממשה רבנו הרבה נביאים עד הושע. אמר רבי יוחנן, כן, אבל הוא היה תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק. באותו זמן הוא היה ראשון לארבעה נביאים. איזה ארבעה נביאים? ואליהן, הושע כמובן, ישעיה הנביא הידוע, ישעיהו, עמוס ומיכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו מתחילים לבאר את דברי הנבואה שבזה פתחנו דבר השם אשר היה אל הושע. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא יודע מה להגיד. לא רוצה להגיד, אבל מה אפשר לעשות? בניך חטאו. וכשנביא שומע, הקדוש ברוך הוא אומר, בניך חטאו. מה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא? היה לו לומר, בניך הם? בני הם? בניך הם? בני חטאו? מה, אתה לא האבא שלהם? אתה לא אמרת, בני בכורי ישראל? בנים אתם להשם אלוקיכם? בניך הם? בני חנוניך הם? בני אברהם, יצחק ויעקב? כמו שאבא מרחם על הבנים שלו, גלגל רחמך עליהם. ככה יצא חושע להגיד. אבל הוא לא אמר ככה. לא דיו שלא אמר כך, אלא, מה אמר לו? אמר לפניו, ריבונו של עולם, מה אתה חייב דווקא את עם ישראל? כל העולם כולו שלך, שלך הוא. האווירם באומה אחרת. כך עם אחר במקומם. שואלים המפרשים, ביניהם הילקוט הגרשוני, ככה מדבר נביא של עם ישראל, לא מוצא חן בעיניך עם ישראל, כך עם אחר. מה זאת אומרת כך עם אחר? הוא מסביר שבעצם יש כאן מליצת יושר גדולה על עם ישראל. הקדוש ברוך אומר להושע, תשמע, בנים של עם ישראל חטאו, מה עושים? אומר להושע, תמצא לי עם אחר יותר טוב מהם. תחליף אותם בעם אחר, בוא נראה שתמצא. מה תמצא? את הרוצחים? את הנועפים? את מי? איזה עם יש לך עם כל כך טוב כמו עם ישראל, למרות כל מה שאתה אומר עליהם, עדיין הם העם הנבחר הטוב ביותר. טוב, אבל בכל אופן, הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה, היה צריך יותר להליץ יושר על עם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא, מה יעשה לזקן זה? איך אני אצליח לתת לו להרגיש את הקרבה שיש לי אל עם ישראל? לא משנה באיזה מצב הם נמצאים. אומר לו, הרד"ק על הפסוק בנביא אומר שזה היה מראה נבואה, חלק מהחזיון של הנבואה, לא שהוא באמת עשה את מה שכתוב כאן, אלא כך היה מחזה הנבואה אליו. לך וקח אישה זונה, והולד לך בנים זנונים. אתה לא בטוח שזה הבנים שלך. ואחר כך אומר לו, שלחיה מעל פניך, תגרש אותה. אם הוא יכול לשלוח ולגרש את הבנים שלו מעל פניו, למרות שהוא לא בטוח שבכלל הם הבנים שלו, אף אני אשלח את ישראל. אבל הוא לא יכול. אז גם אני לא יכול לשלח את הבנים שלי איתם ישראל. אני לא יכול להתנתק מעם ישראל. כל יהודי אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להתנתק ממך. לא משנה מה עשית ומה לא עשית. אני אוהב אותך כמו שאבא אוהב את הבן שלו. שנאמר ויאמר השם אל הושע, לך, קח לך אשת זנונים, ויהיו לך ילדי זנונים. ובמחזה הנבואה, הקדוש ברוך הוא הראה לו שהוא באמת עשה ככה. וכמו שהרד"ק אומר, זה לא באמת שהוא עשה, רק במראה הנבואה הוא הראה לו כאילו הוא ככה עשה. וכתיב, הילך ויקח אישה שהייתה נקראת גומר. ויקח את גומר בת דבליים. מה זה בא לרמז זה שקראו לה גומר? אמר רב שהכל גומרים בה, כותב רש"י, ביאתם ותאוות ליבם. מה מרמז השם שהיא הייתה בת דבליים? דבליים מלשון דיבה, דיבה רעה שאומרים עליה דברים רעים. לא רק עליה, אלא גם על האימא שלה. דיבה רעה, בת דיבה רעה. זה הסבר אחד, מה הכוונה דבליים. הסבר שני הוא שמואל אמר, דבליים שמתוקה בפי הכל כמו תאנה דבלה. הסבר שלישי, רבי יוחנן אמר שהקודשים בכדבלה. זה לגבי השם של דבליים. הסבר נוסף על השם שלה בעצמה, גומר. דבר אחר, גומר, אמר רבי יהודה, מלשון שביקשו לגמר ולאבד ממונם של ישראל בימיה, בתקופה של הנבואה של הושע. רבי יוחנן אמר, לא רק שביקשו, אלא בזזו וגמרו, שנאמר על עם ישראל באותו הדור של הושע, כי איבדם מלך הרם, וישימם כאפר לדוש. טוב, אחרי שהוא לקח אותה, נשא אותה במראה הנבואה, ותר ותלד לו בן. איך יקראו לו? ויאמר השם אליו, כאן אנחנו רואים כבר שבגלל שהושע לא לימד זכות על עם ישראל מספיק, אז הקדוש ברוך הוא קילל את עם ישראל שלוש כללות שמרומזים בשלוש השמות שהוא נתן לבנים והבת שלו. אז הבן הראשון אמר לו קרא את שמו ישראל מלשון מלאכת זורה. זורה הכוונה מפזר. כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל על בית יהו והשבטתי ממלכות בית ישראל. בית יהו היה מלך, מלך יהודה. ואז אומר השבטתי מלכות בית ישראל שקדוש ברוך הולך להגלות את מלכות בית ישראל שזה היה עשרת השבטים. אז זה נבואה אחת שהולך להיות גלות. נבואה שנייה. ותר עוד ותלד בת. ויאמר לו קרא שמה לא רוחמה. על שם הקללה השנייה. כי לא הוסיף עוד ארחם את בית ישראל. כי נסו אשא להם. לשון שאלה, כי נסו אשא להם. אחרי זה נולד לו בן שני. ילד מהילדים שלישי, אבל היה לו בן ובת, עכשיו נולד לו עוד בן. ותר ותלד לו בן. ויאמר קרא שמו לא עמי. כאן כללה שלישית. כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. חלילה. לאחר שנולדו לו, להושע, במראה הנבואה, שני בנים ובת אחת. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, עכשיו אני מבקש ממך, תפרוש מהאישה הזאת, לא היה לך ללמוד ממשה רבך? משה רבנו, כיוון שדיברתי עמו, פירש מן האישה. אף אתה, גדול עצמך ממנה, תגרש אותה. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה. אין אני יכול להוציאה, ואני לא יכול גם לגרשה. אמר לי הקדוש ברוך הוא, תשמע מה אתה אומר. ומה אתה שאשתך זונה ובניך בני זונים, ואין אתה יודע אם שלך אין אם של אחרים הם כך. אתה אומר לי, שאני אחליף את עם ישראל באומה אחרת? ישראל שהם בניי, בני בחוני, שבחנתי אותם בכמה ניסיונות והם עמדו בהם. בני אברהם, יצחק ויעקב. אחד מארבעה קניינים שקניתי בעולמי. אחד מארבעה הדברים החביבים שקניתי בעולמי. איזה ארבעה דברים חביבים יש לקדוש ברוך הוא? תורה, קניין אחד. דכתיב השם קנני, אומר את התורה, ראשית דרכו. קניין שני, שמיים וארץ. קניין שני, קניין אחד. דכתיב קונה, שמיים וארץ. דבר שלישי, בית המקדש, הוא גם כן קניין אחד. דכתיב הר זה, הר הבית. קנתה ימינו, הר המוריה, הר הבית. ישראל הם הקניין של הקדוש ברוך הוא, קניין אחד. דכתיב עם זו, קנית. אז הם עם ישראל, כזה עם נפלא. אחד מארבעה קניינים שקניתי בעולמי, ואתה אומר לי, אמרת לי, עבירם באומה אחרת? אתה מבין שאי אפשר, זה הבנים שלי, לא משנה לי מה הם עשו, מה זה לא משנה לי? גם אם הם עשו מה שהם עשו, אני עדיין אוהב אותם כמו שאבא אוהב את הבנים שלו. כיוון שיושע ידע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, שגזרתי עליהם שלוש גזרות בגללך, בעבורך. כמו שאמרנו, גזר שיגלה אותם, גזר שלא ירחם עליהם, שלא יקראו עם השם. עמד וביקש רחמים וביטל את הגזרה, והתחיל לברכם כנגד אותם שלוש כללות, שנאמר והיה מספר בני ישראל ככל הים וגומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתה, יאמר להם בני כל חי, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותם בחזרה. ואז כנגד מה שהוא אמר, לא רוחמה, אומר הפסוק, אחרי וגומר, עוזרתי עלי בארץ וריחמתי את לא רוחמה. ומה שכנגד הכללה השלישית, שבגלל הושע קרא הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא עמי אתה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה. אמר רבי יוחנן, כשאדם מתנהג בשררה לציבור, זה יש בזה מעלה, כי צריך שעם ישראל יהיה להם מלך, אבל זה שמסתרר על הציבור, יש לו מזה איזשהו חיסרון. אוי לה לרבנות, אומר רבי יוחנן, אוי לה לשררה שמקברת את בעליה, שהם לא מאריכים ימים, שאין לך כל נביא ונביא, שהם לא הסתררו על הציבור, שלא כיפח ארבעה מלכים בימיו. זאת אומרת, על כל ארבעה מלכים היה נביא. הנביא האריך ימים במשך זמן של ארבעה מלכים, כי המלכים הסתררו על הציבור, אז הם לא האריכו ימים. שנאמר, חזון ישעיהו בן אמוץ, שהוא היה נביא, אשר חזה על יהודה וירושלים כמה זמן, בימי עוזיהו, זה מלך ראשון, יותם, זה מלך שני, אחז, זה מלך שלישי, וחזקיהו, מלכי יהודה, מלך שלישי. זאת אומרת, אתה רואה שהוא היה לו אריכות ימים כמו ארבעה מלכים. גם לגבי הושע, מקודם אמרנו שהוא ניבא בזמן אותם המלכים, ומיכה גם כן, בזמן אותם ארבעה מלכים הוא ניבא. אבל רואים מפה שהשררה שמסתררים על הציבור, יש בה איזשהו דבר שהוא לא, גורם שלא יאריכו ימים. אמר רבי יוחנן, דרשה נוספת, מפני מה זכה ירובעם בן יואש, שהוא היה מלך ישראל, לא מלך יהודה, הרי מהתקופה של הבן של שלמה המלך, קראו לו רחובעם, המלכות של עם ישראל התחלקה לשני חלקים. היה את בנו של שלמה רחובעם שמלך על שבט יהודה ובנימין, אבל היה חוץ מזה את ירובעם בן נבט שהוא מלך על כל עשרת השבטים האחרים. אז מאז נהיה מלך יהודה ומלך ישראל. עכשיו, הבאנו פה רשימה של ארבעה מלכי יהודה. כן, דיברנו על עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מלכי יהודה. אבל רואים דבר מעניין, שירובעם בן יואש מלך ישראל זכה להימנות עם מלכי יהודה. שמלכי יהודה זה המלכות שהקדוש ברוך הוא בחר בה. בחר, ראיתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, הקדוש ברוך הוא בחר בדוד המלך ובזרעו. מעניין שמלך ישראל זכה למנות עם מלכי יהודה, אתה יודע למה הוא זכה? מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס הנביא. קודם כל הגמרא מבארת מנהלן די אימני, מאיפה ראינו שבכלל מונים אותו יחד עם מלכי יהודה? נכתיב, דבר השם היה אשר היה אל הושע בן בארי, בימי ארבע מלכי יהודה, עוזיה, יותם, אחז, חזקיה, מלכי יהודה, ומצרפים פה אחד ממלכי ישראל, ובימי ירובעם בן יואש, מלך ישראל. אתה רואה שהוא זכה לכבוד הזה שמונים אותו יחד עם מלכי יהודה, שזה שורה יוקרתית יותר. איך הוא זכה לזה? כי הוא לא קיבל לשון הרע על מיכה הנביא. איפה מצאנו שהוא לא קיבל לשון הרע? מנהלן לא קיבל לשון הרע, דכתיב. איזה כהן לעבודה זרה, קראו לו אמציה. וישלח אמציה, כהן בית אל, אל ירובעם, מלך ישראל, אמור, קשר עליך וגומר, אמר עליך, מיכה הנביא, דבר רע מאוד. מה הוא אמר עליך? כתיב, כי כה אמר עמוס, עמוס הנביא, כן? לא מיכה, אלא עמוס. עמוס הנביא אמר עליך, בחרב ימות ירובעם וגומר. זה לא היה נכון. עמוס הנביא אמר, בית ירובעם, לא ירובעם עצמו, הוא התכוון לבן של ירובעם בנבט. באמת היה בן של ירובעם בנבט, שהוא מת. היה זכריה בנו. אמציה רצה להגדיל את הכעס של ירובעם, אז הוא אמר לו שעמוס התנבא שירובעם עצמו ימות. אמר, ירובעם לא קיבל את הלשון הרע הזאת. אמר, חס ושלום, אמר אותו צדיק כך. ואם אמר, זה לא מעצמו, מה יעשה לו? שכינה אמרה לו לומר. גמרא חוזרת לנבואה שאמרנו על הושע הנביא, שבגלל שהוא לא לימד זכות על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא קילל את עם ישראל כמה כללות. אמר רבי אלעזר, אבל שים לב, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא קילל, זוכר את הרחמים שנאמר. מה הוא אומר? כי לא הוסיף עוד ערכם את בית ישראל. כאילו, הוא מזכיר את הרחמים עדיין. רבי יוסי ברבי חנינה אמר מאחה, כשהוא אומר לשון שלה, כי נסו אסה להם, הוא אומר אבל לשון אסה להם, הוא כן הולך לשאת לאבונם, כן יסלח להם. ואמר רבי אלעזר, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתוספו עליהם ויתגיירו גרים, יכירו אותם ישראל ויתגיירו. שנאמר, וזרעתיה, מלשון זריעה, זרעתיה לי בארץ. כלום אדם זורע שאה, לא בשביל לאבד את השאה, או בשביל לקבל רק שאה, אלא להכניס כמה קורין, אלא שיצמח לו הרבה תבועה חדשה. ככה גם הקדוש ברוך הוא כביכול זרע את עם ישראל בכל הגלויות, כדי שיצמחו משם גרים שיבואו להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה. רבי יוחנן אמר מאחה, יש לי עוד מקור לזה שהקדוש ברוך הוא פיזר את עם ישראל בין האומות כדי שיצאו מזה גרים. הפסוק אומר, וריחמתי את לא רוחמה, והמשך שמה כתוב, ואמרתי לאלה שהם כעת לא עמי, לאלה שהם כעת אומות העולם, עמי אתה, אני רוצה שהם יתגיירו גם, ויהיו חלק מעם ישראל, כדי שעל ידי שעם ישראל מפוזרים בין אומות העולם, יתגיירו מאומות העולם ויהיו גרים. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי. שים לב פלא מאוד שיש בפסוק. מהי דכתיב, אל תלשן עבד אל אדוניו. אל תלשין על העבד בפני האדון שלו. פן יקללך ואשמת. מיד מה כתוב פסוק אחרי זה? וכתיב, דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך. מה השייכות בין שני הפסוקים האלה? מה, משום דאביו יקלל ואת אמו לא יברך, ללכן אל תלשן עבד אל אדוניו? מה הקשר? אלא הפסוק הזה בא ללמד אותנו על חביבות שיש לנו בעיני הקדוש ברוך הוא. כל יהודי ויהודי באשר הוא, יש לו חביבות מיוחדת בעיני הקדוש ברוך הוא. מה לומדים מפה? שאפילו דור כזה, שאביו שבשמיים יקלל, ואת אמו לא יברך, הוא נמצא במצב כזה, שאנחנו לא רואים בו שום דבר טוב. בכל זאת, אל תגיד את זה לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא תליץ יושר על עם ישראל. אל תלשן עבד. שהוא העם ישראל, אל אדוניו ולקדוש ברוך הוא. מנהלן, מיושע, שרואים שאפילו שהוא היה בדור של חוטאים, הוא נחשב לו הקדוש ברוך הוא שהוא חטא להושע, בזה שהוא דיבר לא מספיק טוב על עם ישראל. אמר רבי יושעיה, מהי דכתיב? הפסוק אומר על הקדוש ברוך הוא, צדקות פרזונו בישראל. דבר צדקה, זה שהקדוש ברוך הוא פיזר, פירז את עם ישראל. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא לישראל עצמם, בישראל שפיזרם לבין האומות. במקום לשלוח את כל עם ישראל למקום אחד, הוא פיזר אותם בכל ארבע כנפות הארץ. למה? כי עכשיו הם לא יוכלו לחלות אותם. כי גם אם נאמר באירופה ירצו לחלות חלילה, אז יישארו אלה בארצות המזרח. אם חלילה ירצו לעשות בספרד, אז יישארו כאלה במקומות אחרים. ככה תמיד נשארים מעם ישראל, אי אפשר לחלות אותם. והיינו דאמר ליהו מינה, או איזה מין אמר לרבי חנינה, כנראה שהוא היה מאדום או משהו כזה, אמר לו, ענן מעלינן מנאיכו, האדומיים יותר טובים מהיהודים חלילה. כי כתיב בחוק, כתוב על עם ישראל, כי ששת חודשים ישב שם וגומר, ההמשך של הפסוק, ישב שם יואב וכל ישראל, עד אחרית כל זכר באדום, חילו את כל מי שהיה שם מאדום. אז אתה רואה שעם ישראל, כשהם רוצים לחסל, הם מחסלים עד הסוף. ואילו, ענן, התנחו גבן כמה שני, אתם עם ישראל גרים בין אדום כמה שנים, ולא כאב דינן לחומידי, אתם רואים שעדיין לא עשינו לכם שום דבר, לא מחלים אתכם. זה עוד היה לפני, שראינו כמה שאומות העולם באמת טובים, שלא מחלים את עם ישראל כמובן. אמר לו, במקום שאני אענה לך, רצונך יטפל לך תלמיד אחד, הוא יענה לך תשובה. נטפל לי רבי הושעיה. רבי הושעיה בא לענות. אמר לי, באמת, אתם לא כאלה טובים, שלכן אתם לא מחסלים את עם ישראל, ולא פותרים את הפתרון הסופי, כמו לשונם של הרשעי אומות. אלא משום דלא ידעיתו איך הוא תעבדו. אתם לא יודעים איך להגיע לפתרון הסופי. כמה שאתם מנסים, אתם לא תצליחו לעולם. למה? תחלינו כולהו, תרצו לחסל חס שלום את כל עם ישראל, לתנאו גבייכו, אתם לא יכולים. כי עם ישראל מפוזרים בכל העולם, בשביל זה צריכים לכבוש את כל העולם, והקדוש ברוך הוא לא נותן דבר כזה כמובן. מה תעשו? מי דייקו גבייכו? תרגו רק את עם ישראל שנמצאים אצלכם? קראו לכו מלכות קטיעה? יקראו לכם מלכות חסרה? כי יש יהודים במקומות אחרים, ואתם חיסלתם את אלה שאצלכם. אמר לי, אז הוא ענה לו, גפה דרומאי, הוא נשבע בעבודה זרה של אדום, של רומי, באנחתינן, באמת בבעיה הזאת, אנחנו כל פעם יורדים, ויש לנו, הם רוצים להשמיד ולהרוג ולאבד את כל עם ישראל. ובאסלקינן, זה הסיבה שאנחנו תמיד עוזבים את הרעיון, כי אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, כי עם ישראל מפוזרים בין אומות העולם. תעני רבי חייא, מהי דכתיב אלוקים הבין דרכה של עם ישראל, ולכן הוא ידע את מקומה איפה לשים את עם ישראל. יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינם יכולים לקבל גזרות אדום הרשעה, גזרות מלכות אדום, לפיכך הגלה אותם לבבל. ואמר רבי אלעזר, עוד חסד שעשה הקדוש ברוך הוא שהגלה את עם ישראל לבבל. לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא מפני שעמוקה כשאול, ודווקא כשזה נמצא כל כך עמוק, הקדוש ברוך הוא יבוא ויוציא אותנו משם, שנאמר מיד שאול אפדם, ממוות אגאלם. רבי חנינה אמר, עוד חסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהוא הגלה אותם דווקא לבבל. שעם ישראל היו רגילים בלשון הקודש, בלשון של תורה, וכשהם ירדו לבבל, הלשון שם הייתה דומה ללשון שהם היו רגילים בה, מפני שקרוב לשונם של בבל ללשון תורה. כך לפחות יבינו קצת את השפה במקום שבו הם נמצאים. עוד הסבר למה דווקא הקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל לבבל ולא לאדום. רבי יוחנן אמר, מפני ששיגרם לבית אמא, מחזיר אותם למקום שממנו הם צמחו. אברהם אבינו הרי בא מאור כסדים, שזה גם כן שם באזור של בבל. משל, לאדם שכעס על אשתו, מה הוא אומר לה כל הזמן? להיכן משגרה? לבית אמא, שתחזור לבית הוריה, לבית אמא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, הבאת אתכם לארץ, היה בעיה, יחזיר אותם למקום שממנו הם גדלו, לבבל. והיינו דרבי אלכסנדרי, ואמר, שלושה חזרו למטעתם למקום שממנו הם באו, אלו הם ישראל, כמו שאמרנו, כסף מצרים וכתב לוחות. ישראל עד המרן, שחזרו לבבל איפה שהם נולדו מאור כסדים, וכסף מצרים, דכתיב, הרי עם ישראל ביציאת מצרים, לקחו את כל הכסף והזהב, את כל השלל שהיה במצרים לקחו איתם, ואז כתוב, היי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים וגומר. בהמשך שמה כתוב, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח. זאת אומרת, כל הכסף חזר חזרה למצרים. וכתב הלוחות, איפה מוצאים שזה חזר חזרה? הכתב שהיה כתוב על הלוחות, שקדוש ברוך הוא נתן במתן תורה, דכתיב, ואשברם לעיניכם. מה זה ואשברם לעיניכם, טענה? לוחות נשברו ואותיות פרחות חזרו חזרה לשמיים שמשם הם הגיעו. ולאמר, הסבר נוסף, למה הקדוש ברוך הוא הגלה את ישראל דווקא לבבל? כדי שיוכלו תמרים ויוכלו לעסוק בתורה ויעסקו בתורה. כי בבבל היה מצוי הרבה דקלים והרבה תמרים משובחים. וברגע שיהיה להם מספיק תמרים לאכול, בזול הם לא יצטרכו יותר מדי לעבוד בשביל הפרנסה, ויהיה להם הרבה זמן להשקיע בעסק התורה, שיוכלו לגדול בתורה, כמו שראינו איך שצמחו שם גדולי תלמידי החכמים, והם אלה שיסדו את התלמוד הבבלי. ועד כאן דף פי זין.